טוב, בוקר טוב. אני עומד לצערי פה רק פעם בשבוע. בתקופות שהייתי פה רם של שיעור ב' מהתחלה. אז למדנו, התכוננו. יותר מזה, כששיעור ב' מתגייסים, תהיה הגיוס שלכם. אזור פסח. אחרי פסח.
קרבים זה אחרי.
אז כשהם מתגייסים, כאילו לא היה לי שיעור. פתאום רם שיעור ב' מובטל. אז הייתי מבקר את החבר'ה בצבא המון, ממש הייתי מגיע לבסיס הטירונים, לאימון מתקדם, למקומות, גם הלורפים, אני רוצה כבר להקדים ולומר, יש פה כמה וכמה שהם לא קרביים, כל שיעור יש. אתם בחזית, אני מדבר עליכם הרבה. אני לא מדבר, למרות שאתם מדברים, זה אימונים ותרגילים ומערבים, ואין את זה, אבל אתם מבחינתנו ממש ככה בחזית, כי אני כבר אומר, ההתמדות הכי משמעותית זה אתם, הלא קרבים. אתם הקרבים, תהיו מחלקת בייניש, תבני תפילות, דבר תורה, שבת, אבל הלא קרבים, זה תקועים באיזשהו משרד, שום מקום, לא יודע איפה, ואיך אתם תמצאים לקידוש, וקיצור, התמודדו, אנחנו גם נדבר, יש עוד מן הסתם בשיעור, לא? אני רק חצי שעה, אז אנחנו ממש נקדיש לכם מפגש או שניים. בכל אופן, הנושא של הכנה לצבא, אני אתחיל אולי עם ציטוט של הרב גבריאלי, ראש הישיבה. הרב גבריאלי, השתי שאלות ששואלים אותו, יש לו תשובה אחת. שאלה ראשונה, מה שאנחנו עושים עכשיו, כמה זמן לפני הצבא צריך להתחיל הכנה לצבא? שאלה מקבילה, שבעזרת השם אדם מתחתן, כמה זמן לפני החתונה צריך הכנה לחתונה? תשובה של הרב גבריאלי, מאוחר מדי. ההכנה מתחילה בגיל אפס. כי איך אתם תהיו בצבא, זה כל 20 שנותיכם או כמה שאתם, כל האישיות שבניתם וכל החוויות שעברתם והחינוך שקיבלתם, זה יבוא לידי ביטוי בצבא. אם בצבא מחפשים מתנדב, ויש כאלה שמתנדבים ויש כאלה שלא, זה לא בגלל שמישהו, עכשיו נדבר על זה, עבר גם. קיבל שיעור הכנה לצבא על חשיבות הערבות ההדדית ועם ישראל ותהליך הגאולה. זה כולנו עומדים. אבל כשמגיעים למי מתנדב, זה מי חי את זה. וזהו כנראה בנה ב-20 שנותיו. זה לא מוכר מדי. אפשר גם מעכשיו להגיד, אני הולך להיות בצבא ובכלל בחיים, האדם שאכפת לו ועושה טוב וחושב על הכלל. אבל לרוב, שאתה בכזה לחץ, ועכשיו יש לך איזה 6-7 שעות שינה, ואתה מת לישון, וצריך שנייה לבוא לפרוק משהו, לסדר משהו, לשים ג'ריקני במים, להחליף את מי שנמצא בעמדה מול המחשב, לא משנה איפה, או לארגן מינה לערבית, שאנחנו כבר ב-2 בלילה מתים מקור, אז לרוב זה מי שזה נמצא בתוכו הרבה שנים, אבל שוב נאמר, זה לא מאוחר מדי, אפשר בכמה חודשים שיש לכם עכשיו, להיות יותר מודע דברים שאנחנו מאמינים בהם, שזה עזרה וחשיבות וכלל, וזכינו להיות במדינת ישראל ולשרת בצבא הגנה לישראל, אפשר יותר לחדד את זה, אבל בעצם זה האישיות שלכם, למשהו זה לא מאוחר, אבל כל אחד בא עם השק שיש לו, שהוא סוחב על הגב. באותו עניין, הרב גבריאלי עונה את השאלה, הכנה לחתונה. איזה בעל, איזה אבא ואיזה בעל ואיזה אבא, כל אחד מכם יהיה במהלך שנותיו. מה שבנית בשיון שלך עד החתונה. אם אתה אדם רגוע, טיפוס כזה, אתה כנראה תהיה אבא רגוע, ואם אתה אדם קופצני, אתה תהיה אבא קופצני, קצת קשה לשנות אנשים בעקבות החתונה. אז ברור, עושים הכנה לחתונה, מדברים על משפחתיות וכו' וכו', אבל אז מה שאני רוצה לומר, שזה לא שעוברים קורס הכנה לצבא, רושמים וי, עבר, תעודת, אין לנו פה תעודות, אבל קורס מדה, אתה לומד, מקבל תעודה, אתה חובש. זה לא, זה האישיות שלנו, ולכן מה שאני רוצה להדגיש, כמו כל דבר בישיבה, שיעורים זה חשוב, וזה באמת חשוב, כי יש פה דברים שאתם, דעתי חייבים לדעת, אני לא רואה אפשרות שמאדם פה הולך לצבא, הוא לא יודע מה עושה כשעניין לקידוש, וזה קורה. זה קורה בכל המצבים, לא בטירונות, אבל בהמשך, מה אתה עושה? אין יען לי קידוש. אין נר להבדלה, אין נרות שבת להדליק, אין תפילין, כי אני במסע, אני אקבל את התפילין רק אחרי הצהריים. הטריפו פה את המטבח, זה שאלות שקורות. יש בנות מסתובבות, מה מותר, מה אסור, מה הנהלים, מה החוק אומר. זה דברים שאלף בית, שאתה מתגייס לצבא, אתה חייב לדעת אותם. אז אני אומר, השיעורים חשובים, מאוד מאוד חשובים. אנחנו גם מדברים בישיבה פה שזה שיעור, לא מדברים מושגי חובה, אבל כל אחד חד, זה לא שיעור אין היה, אתה רוצה טובה, לא רוצה טובה, זה שיעור הכנה לצבא. אז אני אומר, השיעורים חשובים, אבל כמו כל דבר, כמו שיעורי גמרא, כמו שיעורי הלכה, שיעורי אמונה, עיקר העניין זה מה שאתם עושים בזמן הפנוי שלכם. זה יכול להיות בלימוד, זה יכול להיות בשיחה עם, בעיקר, אני מאוד מליץ לדבר עם אנשים שכבר היו בצבא, שיעור דלתי, עם הרמים, בוא תספר לי, תשתף אותי, מה עושים, מה אתה מציע, איך מתמודדים, אותם שאלות שאמרתי לכם. אז זה מבחינת ההכנה, ההכנה זה אתם, זה עבודה שלכם בכל התחומים. אם זה תחומי ההלכה, אני מאוד מאוד ממליץ לקחת ספרי ההלכה לצבא. יש ספר של, ספרים מצוינים של הרב יוסף צבי רימון. יש עוד כמה ספרים. ללמוד, הלכות צבא, הלכות עירובין, הלכות שבת, הלכות כשרות, צומות. מה עושים כשאתה בצבא ויש צום? אתה צם, לא צם? מה עושים? אני עכשיו בכוננות. צריך לצאת לפעילות, אימון לקראת פעילות בשבת, יש פעילות בשבת אחרי הצהריים, חייבים לצאת אליה, מותר להתאמן לפני, אימון לא דוחה שבת, אבל אז זה אימון. אז זה מופיע, בספרים זה מופיע, מה עושים כשהרוב נקרא, ומה עושים כשהספר תורה נפסל. עכשיו, דברים שכדאי לדעת אותם ללמוד, וצריך גם לדעת שההכנה שאנחנו פה מתכוננים, גם בנושא של האישיות שאמרתי, איזה בן אדם אני, ועד כמה אני תורם, ועד כמה אני מוכן להתנדב, ועד כמה התפילות וכולי חשובים לי, זה לא רק בשביל הצבא, זה לכל החיים. שום דבר פה לא, הוא לא לריק. גם אנחנו נלמד הלכות כשרות, איך מכשירים מטבח. ובעזרת השם, בכל השירות, זה לא יקרה פעם אחת. אבל אני חושב שכל מי אדם שחובש כיפה צריך לדעת, שאם הכפית החלבית הגיעה בטעות לאזור הבשרי, איך מכשירים אותה. זה דבר בסיסי, כל אחד צריך לדעת. ויש דעת, יש הלכה. אז מה שאנחנו נלמד פה, זה חוטר, חוטר רובין. אנחנו עושים שני שיעורים מעשיים מחוץ הכיתה. אחד זה לחוטר רובין, אנחנו נציב פה לדיונות, ומכירים את העירוב של אשדוד. לדעת, מה זה עירוב? אתה רואה כל מיני חוטים מסתובבים. מה זה אומר? ושיעור מעשי שני, לא תמיד אני מעביר אותו, זה הכשרת כלים. תראו את זה במטבח, איך לוקחים מחבת שתרבה בשרי חלבי, מאתמול שאלה, בטח גם לכם זה קורה. זאת אומרת, התקשרה אליה מישהי, אישה מהיישוב שלי. קחו טוסטר חלבי והכינו שם פיתה עם פסטרמה. בשרי, ממש. הנה, דוגמה, וזה קורה. וזה יקרה, אולי גם לכם זה קורה עכשיו. אז מה עושים? נלחצים? לא. לומדים. ועושים את מה שההלכה אומרת לנו. חשוב מאוד לדעת. אז זאת אומרת, אלה שני השיעורים המעשיים. אחד זה בעירוב, אחד זה במטבח. לא בטוח שאני אעביר אותו. נושא של הכשרה. עכשיו, זה הדבר שלכל החיים. לדעת להכשיר מזלג. כל אחד צריך לדעת, אם לא בצבא, זה יכול לקרוא בצבא, וגם אם לא, אנחנו לוקחים את זה איתנו לחיים. מה קורה עם ספר התורה נפסל? זה קורה. יכול להיות שאתם אפילו בשבתות הקרובות תתפללו בשבת בישוב בית כנסת, ופתאום ימצאו אותו בספר התורה, יגיד, אתה לומד בישיבה, נכון? בוא תגיד לנו מה עושים. אני רק שיעור בית, אני... לא, מה, שמה שאנחנו אותך לישיבה, שתגיד לנו... צריך לדעת, וכן הלאה. טוב, הדבר הראשון שאני חושב שחשוב מאוד לדעת אותו, נגיד עוד דבר, בתור הקדמה, אנחנו נכין לכם קלסרים, זאת אומרת, אתם תכנו לעצמכם, ניתן לכם דפים עם מקורות וראשי פרקים ועיקרי הלכות. בשלב ראשון, ככה מניסיון, הקלסרים האלה הולכים לאיבוד. אז כל פעם ביום רביעי כשיש שיעור, תהיה פה רימת קלסרים, כל אחד ייקח את הקלסר, אנחנו נלמד את הדף הנוגע לאותו יום. ומתנת גיוס, כשאתם יוצאים לצבא, כל אחד לוקח איתו את הקלסר הביתה, כי יש פה דבר שמאוד מאוד חשוב שתדעו. את רוב הדברים, בעיקר הלכתיים, אתם כנראה לא תפגשו בשלב הראשון, זה שלב ההכשרה. כי בשלב ההכשרה הכל מסודר, יש רב בכל הבסיסי טירונים, כל הבחים יש רב, יש עירוב, כל מזלג שמתערבים, או ישר מטפלים, יש משגיחי כשרות, יש בית כנסת, יש הכל. אתם הלא קרביים אחרי חודש חודשיים כבר מגיעים לחיים האמיתיים, הקרביים מגיעים אחרי סוף ההכשרה, מגיעים לגדודים, בום, בבת אחת, רגע, מה קורה פה עם המטבח? אתה רגיל לבוא למטבח, לאכול, פתאום אתה רואה, רגע, בשרי, חלבי, מי מכם יהיה תורן מטבח? מה קורה פה? הסכום מורבב. החלפנו, קו לפנינו היה דרוזים. היה פה פעם מקרה של בישיבה, שזה גם קורה בטירונות, גם ללא קרבים, הלכו לשמור באיזה יישוב בחמישי, שישי, שבת, החליפו שם חיילות. חיילות שמרו שם, אתם מחליפים אותם, בשרי, חלבי, מה קורה פה? זה דברים שיכולים קצת לבלבל אותנו. אז אני אומר שוב, זה דברים שצריך לדעת, ולכן מאוד מאוד חשוב ההתכוננות. עכשיו, מה שבעיקר אני חושב חשוב לדעת, קיבלתם את הנושא של השיעור, שאני אומר אותו פעם, ביקשתי לפרסם. שאלה הראשונה הראשונה, שאנחנו צריכים לחשוב עליה, ללמוד אותה, שוב, לא רק במסגרת השיעור, מה אנחנו בעצם? מה אנחנו בעצם הולכים לצבא? מה הסיבה שאנחנו הולכים לצבא? אפשר להגיד תשובה פשוטה, כי אנחנו הולכים ממדינת ישראל, כל אחד מכם יש לו, קיבל צו גיוס כבר, דחה, לא משנה, התחיין, בסדר, יש חוק, אנחנו שומרי חוק, זה נכון. אבל יש פה דבר הרבה הרבה יותר משמעותי, שקודם כל מאוד מאוד חשוב שיהיה לכם בתודעה, כי זה מאוד מעלה את המוטיבציה שלנו להיות חיילים טובים ולהילחם כשצריך, וגם עם המון המון נפקמיות הלכתיות. את הדבר הזה אתם תראו בקלסר, זה מופיע מקורות, אני אגיד לכם זה, את העיקרון בעל פה. כשאדם הולך לצבא, ככה הורו לנו רבותינו, הרב ציודה קוק זצ"ל, הרב שמואל אליהו, שליטה, יש לה אפילו תפילה שאני אשלח לכם אותה בבוא הזמן, לא תפילה, מין אמירה כזאת, שכל אחד מאיתנו הולך לצבא, הוא מקיים שתי מצוות מהתורה. חוץ מהמצוות שהוא מקיים בצבא, לימוד תורה. כשאנחנו הולכים לצבא, אנחנו דבר ראשון מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל. יש לנו במונה המצוות ברמב"ן, זה גם הרמב"ם עושה, אבל הרמב"ן מונה כמצוות ד', מצוות יישוב ארץ ישראל, אתם תראו את זה בקלסר, מצוטט, ההגדרה של המצווה היא לבלתי ננחנה, לזולתי מן האומות. כלומר, אנחנו צריכים לדאוג שהארץ תהיה בידינו, ולא ביד אומות אחרות, פלסטינאים וכו'. איך עושים את המצווה הזאת? איך קוראים לזה שארץ ישראל תהיה בריבונות ישראלית ולא בריבונות זרה? צבא. יש לנו אויבים מכל הכיוונים שרוצים את ירושלים, רוצים את זה, רוצים את זה. דרך אגב, גם אשדוד ואשקלון זה לדעתם ערים פלסטיניות. הם גם היו שמחים לבוא ולכבוש את המקומות האלה. ומה שבעצם מונע מאויבינו מכל הכיוונים חלילה לבוא ולהשתלט על הארץ, זה צבא הגנה לישראל. שיש לנו צבא חזק וטוב ואיכותי, אנשים עם מוטיבציה, אנחנו בעצם מיישבים את הארץ. היישוב הוא גם על ידי זה שאנשים גרים, ערים, יישובים וכו', אבל בעיקר, בעיקר הצבא. הצבא שמר על הגבולות, כבש, בכל המלחמות, לא דבר אחד, יש טעמים שזכינו להרחיב את הארץ. אז כל אחד שמתגייס לצבא, אני מדגיש את זה, כל אחד שביום הראשון של הטירונות, שלובש מדהים, מאותו רגע, מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, אני אסביר למה. זו מצווה הראשונה, שכמו שאתה הולך לשבת בסוכה, אתה אומר, אני עכשיו הולך לקיים מצווה, כשאתה לובש מדהים, חשוב מאוד, תזכרו את זה, נשלח לכם את ההודעה, תזכרו שברגע שאתה לובש מדהים, אתה מתחיל לקיים מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל. כמו שאתה יושב בסוכה, כמו שאתה מניח תפילין, כמו שאתה מתפלל, אתה מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. זאת המצווה הראשונה. מצווה שנייה, זה לא תעמוד אדם רעך. כתוב בתורה, שאם התורה אדם בסכנה, אתה חייב לחלץ לעזור לו. אתה הולך בכביש, אתה רואה באדם נפגע, נפל, לא יודע מה, אתה חייב לבוא, להציל אותו, אפילו אם זה עולה לך בבריאות, בסיכון מסוים, להוציא על זה כסף, אנחנו לא יכולים לראות באדם בסכנה ולא לעזור לו. קל בחומר, זה, אני אומר דברים שכותב הרב ציודה קוק זצ"ל, כלל ישראל. כלל ישראל, כמו שאמרנו גם היום, סכנה מהאיראני והפלסטיני בכל דבר, כל אחד, ואני מדגיש, כל חייל, והם הראשון לטירונות, עוסק בהצלת נפשות ממש. כי אם חלילה חלילה הצבא שלנו יהיה חלש, או שאין לנו מספיק חיילים בצבא, אנחנו יודעים ששום דבר לא עוצר את אויבי ישראל מלתקוף אותנו. אז בעצם לבישת המדים, לא משנה שוב איזה תפקיד, ולא משנה באיזה שלב אתה בצבא, אנחנו מקמים שתי מצוות. עכשיו, למה אני אומר שברגע שאתה לובש מדים, אתה מציל נפשות? הרי הצלה נפשות זה כשאתה תהיה אחרי כל ההכשרה, זה אומר כרגע על הקרבים, אחרי כל ההכשרה אתה תהיה באיזשהו מחסום, או באיזשהו מערב, באיזשהו פעילות, או מלחמה אם יהיה, אז אתה מציל נפשות, כי אתה הולך להילחם באויב, עושה מעצרים וכו'. למה ביום הראשון בבקום אני כבר מקיים מצווה? אני רוצה רק להגיד לכם, כשאני התגייסתי לפני הרבה הרבה שנים, מאוד מאוד התרגשתי עם המעמד הזה של לבישת המדים. קודם כל אני בן של ניצול שואה, אבא שלי, זכרונו לברכה, ממש ניצל בניסי ניסים מהשואה, כל המשפחה שלו כמעט נהרגה. ואמרתי, זכיתי בתור בן לאבא שניצול שואה, בתור נכד לסבא שנהרג בשואה, להיות ישראלי עם תולכנו קוממיות לארצנו, לובש מדים, אוחז בנשק, ונלחם על עצמאותינו, על החיים שלנו, מה שלא יכלו הדורות לפנינו. אז אני חושב, אפילו זו הרגשה בריאה, אם כל אחד מכם הרגיש את ההתרגשות, את הזכות הגדולה ביום הראשון ללבישת המדים, זה דבר מאוד מאוד, מאוד אמיתי, מאוד נכון. הייתי, כשהתגייסתי, הייתי עם הרב, שאחרי זה גם היה ראש ישיבה בגוש, אחד מראשי ישיבה, הרב זודן. התגייסנו ביחד, ואנחנו גם בירכנו שהחיינו. אתה מקבל מדים חדשים, אתה שמח, יש לך בגד חדש, נכון, זה לא בדיוק בגד חתונה, אבל מדי א' חדשים, בירכנו שהחיינו, אני יודעתי, גם זה אפשר, אם אתם באמת מרגישים את, את גודל השמחה. למרות שהמדים זה לא בדיוק שלנו, זה כאילו מושל, אבל אתה מקבל אותם לתקופה מאוד מאוד, מאוד ארוכה. עכשיו, למה כשאני לובש את המדים, אני קיים מצווה דשמר את ישראל ומציל חיים? שאלתי, הרי אני עדיין לא במערב ולא בפעילות ולא בקשר או מה שלא יהיה. האויבים שלנו מסביב, עיקר המלחמה היום, צריך לדבר על זה בהזדמנות אחרת אולי, היא תודעתית. אני אתן לכם מקרה שאנחנו כולנו מכירים אותו, מקרה של דוד וגוליאת. כולנו יודעים שדוד בא, אמר מי זה הבן אדם הזה, לקח מתיק, זרק לו, פגע לו פה, הרג אותו, יופי, שמחה וססון. ממש לא. תפתחו את ספר שמואל, דוד המלך מגיע, אם אתם זוכרים, להביא צידה לדרוש את שלום אחיו, וזה לא רחוק מפה, זה היה באזור עמק האלה. מה הוא רואה שם? מורח לב. בעיה מורלית נוראית, עומד הפלישתי הענק הזה גוליאת על ההר, ומגדף אלוהים חיים במשך 40 יום. וכולם בפחד, בהיסטריה, באובדן שליטה. לא בטוח שמבחינת צבאית היה כזה קשה ללחם בגוליאת והפלישתים, אבל הוא פשוט עשה להם, נקרא היום לוחמה פסיכולוגית, למה פי, שאנחנו צערנו מדינת ישראל, כבר דיברתי זה עם פסיכולוגים בצבא, אנחנו חלשים מזה, והערבים אלופים בזה. אם אתם בטח מקשים יותר מני לתקשורת, אני שומע את זה. שר המשטרה של היום, בן גביר, אמר שהוא עולה להר הבית. החמאס הודיע שאם בן גביר עולה להר הבית, הוא הולך פה לראות טילים. מה זה עשה למדינת ישראל, לחלק מהמדינה? לא, וזה מה פתאום. תגיד לחמאס, חטופים, אתם תחליטו לנו. נראה אתכם, בסוף הם לא עשו כלום. הם יודעים שהם בפה, אין להם תחמושת, אני יודע מה, ויכולות, אבל הם בפה יכולים להפחיד אותנו ולהלחיץ אותנו. מנהיג חיזבאללה, נסראללה, מדי פעם מוציא איזה קריאה, אנחנו הולכים לראות טילים על כל המדינה, הכל מרושעת, וכולנו זוחלים ורועדים. זה מה שעשה גוליאת. מה עשה דוד המלך הצעיר שבא מהצון, וזה כל אחד מאיתנו יכול וצריך לעשות? מה? מי זה הראל הזה? מי הוא בכלל? התחיל לעבור בין כל ישראל, תגידו, אתם בסדר? מה אתם, מי הוא? אפס אפסים, מה? אתם מפחדים? לא, קדוש ברוך הוא איתנו. יש לנו מלחמה צודקת. ואז עם העוצמה הזאת, דוד הלך וזרק אליו את האבן, הרג אותו, ואז כל ישראל, כאיש אחד, רדפו אחרי פלישתים ויצחו. הרי גם אחרי שגוליית מת, המלחמה לא הוכריעה, עדיין יש צבא מול צבא. אבל עשה נתניהו מורלי. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. הנושא המורלי. עכשיו, איך זה קשור לגיוס? כשהאויב שלנו יודע שמחזור מרץ אתם, נכון? או קצת אחרי. מחזור מרץ, מתגייסים, כך וכך וכך חיילים. ובעלי מוטיבציה, ובאים לבקום מתוך ככה רצון ורצון לשרת, ויש כך וכך הזה, מי שיכול להיות קרבי הולך להיות קרבי, ומי שלא עושה את עבודתו נאמנה, הוא מבין שלא כדאי לו להתעסק איתנו. ברגע שהוא קולט, והוא מזהה את זה מדי פעם, שיש מורח לב, שאנשים אין להם כוח, אנשים מורידים פרופיל, אנשים מתחמקים מגיוס, לא יודע אם אתם יודעים, אבל בערים מסוימות, בלי קשר לחרדים, תמיד מאשמים את החרדים שאינו הלכים לצבא. יש בתי ספר תיכונים, מקומות מסוימים, אני לא רוצה לפרט, שיש בערך 60% גיוס, 40% לא מתגייסים. מורידים פרופיל, קב"ן, לא יודע, סיפורים. והאויב יודע את זה, האויב רואה נתונים שיש ירידה באחוזי הקרביים, ירידה בכמות המתגייסים, אומר, או יופי, אנחנו הולכים מורלית לנצח אותם, כי אין להם כוח, הם לא רוצים להילחם, אין להם כוח לעבוד קשה, כולם רוצים להישאר בבית, להוריד פרופיל, לא להתגייס, ואנחנו, אללהו אכבר, אנחנו חזקים, אז הם קולטים שכל אחד מאיתנו הולך לצבא מתוך רצון להשקיע ולעשות המקסימום, היום מבין שאיתנו לא מתעסקים. זה נקרא הרתעה. זה לשון צבאית מאוד מאוד ברורה. הרתעה. אני זוכר כשאני הייתי עושה מילואים במחנות פליטים, בזמנו, אז תמיד אמרו לנו, אם אתם נכנסים למחנה פליטים עם ביטחון ועם הופעה, הערבים אומרים, כשהייתי עשיתו מילואים, כל חודש מתחלף גדוד. אז אמרו לנו, כשמגיע גדוד חדש, הערבים מנסים. מתחילים לזרוק אבנים, בקבוקי תבערה, מטענים וזה. אם רואים שאתם מתחילים לפחד, להתגונן, להיעלם, יש לנו עכשיו חודש, אומרים הערבים, לעשות מה שאנחנו רוצים. אם בימה יש שלושה ראשונים, באים אליהם ככה עם עוצמות, ועם כוח, ועם מוטיבציה, אומרים, טוב, חכה למחזור הבא, לקו הבא, נראה מי יגיע, אחרי מי שיגיע. אז אומר, זה כבר מתחיל בטירונות, שאתה בא עם מוטיבציה, עם תודעה, להילחם באויב, ונושא מאוד 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 חשוב, נושא של הערבות, אכפת לך מעם ישראל, אנחנו חלק מכלל ישראל, אני לא אדם פרטי. הדבר הכי הכי חשוב לדעתי, שקורה לכל אזרח שמתגייס, זה שהוא מפסיק להיות אדם פרטי. זה דבר, מתנה מהקדוש ברוך הוא. הרי מה קורה לאדם באזרחות? קם בבוקר לעצמו, מכין לעצמו את הקפה של הבוקר, הולך לישון כשהוא רוצה, אוכל מה שהוא רוצה, נוסע לאן שהוא רוצה. בסדר, זה אדם מן היישוב. תחשבו מה קורה לבן אדם, אתם איך שהוא רגילים לזה, שאדם הופך להיות חייל. שום דבר, תזכרו את זה, שום דבר שאתם רוצים לעשות, לא יעבור באופן פרטי, אלא דרך המפקדים שלכם. מתי הולכים לישון בצבא? כשאתם עייפים? ממש לא. המפקד אומר לך שאתה הולך לישון. מתי קמים? כשהם יגידו לך לקום. אתה נוסע הביתה, מה אתה אוכל, מתי אתה מתקלח, איך אתה הולך לשירותים, הפגר אני צריך לשירותים. מה, מאבדים את החירות לגמרי וזה שוק. אני אומר לכם, יש מצב טוב שאתם עומדים בישיבה, פנימיה, אתם לא מבינים את זה, אני זוכר כשאני התגייסתי אנשים עד גיל 18, לילה אחד לא ישנו מחוץ הבית, אלא אם כן נסו לחופשה באלפים. אין דבר כזה, אנשים חילוני גם לא נוסעים לשבת לסבא וסבתא, הם באים ליל הסדר, חוזרים הבית לישון. פעם שנה שהם ישנים לא במיטה שלהם, ואין להם את התנאים שלהם. אנשים, אני זוכר, זה היה עד היום, כשהתגייסתי, הפקדים התחילו להגיד למישהו, תעמוד פה. מה? אנשים, מה? הוא יגיד איפה לעמוד? כן. פתאום בא אחד עם שלושה פסים, שנה מיכה יותר בצבא, יכול שאפילו בגיל שלכם או צעיר, אומר לך, שב, תעמוד, תלך, תביא, תחזור. איפה אני? לא קיים. זהו, אתה עכשיו חיין, אתה שייך למשהו גדול. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו באמת כלל ישראל, אנחנו באמת משרתים את האומה, אנחנו עושים את רצון השם בעולם, ובצבא זה בא לידי ביטוי בצורה הכי הכי חזקה. וזה דבר נפלא, בימים הראשון. כי איך שאתה מגיע לבקום, אומרים לך, שב, בדינות. עכשיו לך תחתום על מדים, תתלבש, עוד רבע שעה לימה לאוטובוס, עוד מעט ארוחת צהריים, עכשיו תפיית מנחה, מי שצריך שירותים שיגיד, עכשיו הולכים להתקלח, עכשיו זה, אנחנו הולכים לישון, פתאום אתה מאבד את החירות העצמית שלך, אבל לטובת משהו גדול, זה לא סתם, אתה לא בכלא חס וחלילה. אז זה דבר, אני אומר, עצום, מה הרגע שעון זה מתחיל, וזה האויב שלנו קולט. אם האויב מבין שבאים בני ישיבות ומסתכלים עלינו, כמו שהרב ביר אמר, אתם בין אישים, לא עזור. תרצו, לא תרצו, זה ירדוף אתכם כל השירות. ואומרים שאכפת לך, ואתה מוכן להתנדב, ואתה מתפלל כמו שצריך, ומקיים מצוות כמו שצריך, ומסע חם ומתנך עם הבריאות בנחת. אתה תורן מטבח, אתה עושה את זה כמו שצריך, אתה מסביר פנים גם לחילונים וגם לרוסים וגם ל... לא משנה. כל חלקי האוכלוסייה זה בכלל לא משנה. כולם, עולים חדשים, ערבים, דרוזים, כל מי שבצבא, כולל בנות. אני לא חושב שצריך ליצור קשר עם בנות, אבל אם אתה רואה בת בחדר אוכל, יש את האח שהוא קשור, מכיר, אתה אומר לה בוקר טוב, ממשיך הלאה. הבן יש איזה, הוא גם בן אדם, הוא גם יודע להגיד בוקר טוב. ואז יתכבד אותך. אבל אם אתה מתחיל להיות כזה לחוץ, ואני בן יש וזה, אז זה ממש קורה ברגע הגיוס, ובעצם אנחנו עושים את שני הדברים. גם מצוות יישוב ארץ ישראל, כי צבא שמתגייסים אליו אנשים עם מוטיבציה, אנשים טובים, הוא מיישב את הארץ, יש לו כוח. הממשלה, המתכ"ל, אומרים, גיוס מרץ, גיוס מצוין, קיבלנו דיווחים מהבסיסי טירונים, של חבר'ה, עושים עבודה יפה, אין כמעט נשירה, יש הרבה אנשים עם, עם מוטיבציה, אז הרמטכ"ל מבין שהוא יכול לצאת לפעילות הבאה, או מי שלא צריך להציע אתכן איזושהי פעילות, אומר, מחזור מרץ, מחזור מצוין, אנחנו עכשיו ניכנס לג'נין, אנחנו עכשיו נתפוס קבעה, זה לא משנה מה, בצורה טובה, כי יש לנו חיילים טובים, זה ממש משפיע. אז זה גם יישוב ארץ ישראל, וגם הצלת ישראל מיצר, כן, הצלת חיים, עצם ההתגייסות מתוך מוטיבציה והבנה, באמת שאני חלק מעם ישראל. זה דבר נפלא. פעם אמר לי מישהו שהיה מארצות הברית, שההתבגרות של ה... יש פה מישהו יוצא ארצות הברית? לא, לא משנה. הצעירים בישראל הרבה הרבה יותר מבוגרים בגרות נפשית, מאשר מקבילים בארצות הברית שהוא חי שם. כי בארצות הברית אתה לעצמך. אתה גומר את זה 18 שנות לימוד, הולך לקולג', מקצוע, עבודה, רכב, משכורת, נגמר הסיפור. במדינת ישראל יש מושג שנקרא צבא, שלוקח את האדם במיטב שנותיו, ואומר לו, עכשיו אתה עוצר את הדאגה לעצמך שהיא לגיטימית, זכותך להתפרנס, להתחתן, להקים בית, ללמוד מקצוע, יפה. תעצור את, את הדאגה לעצמך לתקופה, עכשיו אתה דואג לכלל, שאתה חלק ממנו. איך אומרים תמיד חיילים, כשאני נמצא בגבול עזה, בגבול הצפון, או בכבישי יהודה ושומרון, ואני לא בבית, וקר לי, ואני רעב, ואני לא יודע מה, ולא התקלחתי יומיים, ואני רואה את, את התושבים, אני רואה את האורות של הקיבוצים שאני שומר עליהם מגבול עזה, או את האישה שנוסעת בכבישי יהודה ושומרון, יודע שבזכותי ובזכות עוד כמה כמוני, היא יכולה להגיע הביתה בצורה טובה, זה מאוד מאוד מחזק אותי. אז אני, כן, אני מקריב את הנוחות, הפרטיות שלי, קר לי, חשבו שתיים בלילה, לעמוד באיזה מחסום באזור אלון מורה, זה לא תענוג הכי גדול, לא לתפוס קו בארדוב עכשיו, שעוד מעט מתחיל שם שלג, זה לא כיף. אבל אתה אומר, בזכותי, נביאתי וקריאת שמונה, ישנים בשקט, מה שפעם לא היה, לפני. אז אתה עושה את זה למען הכלל, נכון? ואנחנו מבינים את זה, וזה חשוב לנו, זה בונה את האישיות, וגם אחרי השחרור, זה טבוע במודעות שלך, שאתה אדם כללי. אתה לא חושב רק על עצמך, אתה חושב על, על טובת הכלל. זה אני חושב הדבר הכי חשוב, שתלכו איתו, זאת השם, כל הצבא, כל החיים, שאנחנו עושים את רצון השם, ואנחנו מקמים שתי מצוות שהולכים לצבא, ואנחנו יוצאים מהפרטיות שלנו לטובת דבר גדול, שנקרא מדינת ישראל, גאולה, אנחנו נמצאים בתהליך של גאולה עכשיו, מיד בית המקדש, הכל הכל זה, זה בדרך. זה ברמה הכללית. עכשיו אני אתחיל טיפה להיכנס לנושאים הלכתיים, כי איתי לפחות רוב הלימוד בנושאים הלכתיים. דוגמה, שאלה מאוד 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 מעשית, שקורית המון ממש בימים אלה, שאלה שקודם אני שאלת, תפילת שחרית בצבא. זה יכול להיות כבר בטירונות, טירונות עליי לא, כן, זה יהיה כשיש שעון קיץ. אתם יודעים שבין אישים אוהבים להתווכח. אתם תראו מי שפה עם מחלקת בין איש, או בטירונות לא קרבי, אוהבים להתווכח. באים ואומרים, הלוז הוא כזה, 6 קימה, 5:30 קימה, תפילת שחרית בשעה 6, היום. מתי הנץ, אתם יודעים? 6:40. מה זאת אומרת תפילה ב-6 נניח? לפני הנץ. מה זה מוגדר? בדיעבד. קוראים לזה מעניין פועלים. מתחילים ויכוחים, מה פתאום, מה פתאום, וזה, אני בסך הכל בטירונות, אני בסך הכל באימון, אני צריך לעבוד מטבח, אני אעבוד אחרי זה, מה קרה, אני רוצה להתפעל בנט, כי זה מהנץ ועלה, כי זה הלך התחילה. אז בן איש אחד אומר ככה, ושני אומר ככה, ומתקשרים לראש הישיבה, ושני את הרב הצבאי, והמפקדים, קיצור, בוקה מבולקה. אז אני לא אגיד לכם מה לעשות בכל מקרה, כל מקרה לגופו, באמת, אם אתם קולטים שאתם מתפעלים ממש ככה, מנן פועלים, בין שום דבר, אחרי זה הלוז פנוי, אז יכולים להגיד, המפקדים, אנחנו מבקשים, אפשר להתפלל 6:30, למה להתפלל לפני הנץ, אם לא חייבים. אבל, הרבה פעמים, יש צרכים של הצבא, בקיץ, אם תראו בטירונות בקיץ, חם. אם אתם תתחילו להתאמן ב-8-9, אחרי תפילת שחרית או אחת בוקר וזה, יש עומסי חום. אם אתם קמים ב-4 לפנות בוקר ומתחילים את האימון, הרבה יותר נעים, ואז אתם התאמנתם יותר טוב, אתם חיילים יותר טובים, אתם עושים מדסים וכו'. עכשיו, אם הצבא זה לא מצווה, הרי השאלה הראשונה שלנו הייתה, האם אנחנו הולכים לצבא רק מכוח החוק, או שיש פה מצווה? שאם זה חוק, אני אומר לחוק, סליחה. למה שאני לא אתפלל לכתחילה? למה שאני לא אתפלל במניין? אז מה אם אני עובד מטבח? אני מפסיק את עבודת מטבח, אני הולך להתפלל במניין, ואז אני אמשיך. אבל הטבח אומר לך, בואי נא, עוד מעט יש לי פה 200 אנשים להכיל, מה אתה הולך לי? אמר, תפילה, מה זה? אז מה? מי זה האוכל הזה? צומות. מגיע צום י"ז בתמוז, או איזה צום שתהיו. יש איזה תרגיל גדודי או חטיבתי, או לא משנה, משהו שאי אפשר לדחות. ואז אתם מבינים שבגלל התרגיל הזה, אתם לא תוכלו לצום. אם זה מלחמה, בסדר. אם זה פעילות מבצעית, בסדר. אבל בסך הכל אימון. מה פתאום, איזה, אני לא מוכן, רעשים צעקות. אבל אם אנחנו מבינים שהאימון זה חלק מהמצווה, כי אם אתה מתאמן, אתה תהיה חייל טוב. אז ברור שלא עושים אימון בצומות, צבא יודע את זה, אבל אומרים לכם, תשמעו, אין ברירה, צום גדליה, יום כיפור, לא יודע מה. יום כיפור זה לא יקרה, אולי. מחר אנחנו רוצים לפעילות מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו חייבים להתאמן עכשיו כדי להיות מוכנים מחר, אז אנחנו בצום גדליה נתאמן ואתם תשתו ותאכלו. עכשיו, אם זה לא מצווה, מה פתאום? אני רוצה לצום כמו שצריך, ככה אני רגיל. אבל אם אתה עושה מצווה, אדם צריך להיות, לסעוד חולה בבית חולים במצב מסוים, אז הוא לא הולך פלא במניין, כי הוא נמצא עם החולה כל הזמן. אדם צריך, לא יודע, להתנדב איזשהו מקום, נהג אמבולנס, בי"ז בתמוז. הוא מרגיש שהצום מאוד מאוד קשה לו, אבל הוא נהג אמבולנס, מה, הוא יעצור? באמצע, חבר'ה, צום? אנשים צריכים אותך, אז הוא שותה, כי זה מצווה. אתה מקיים מצווה, וזה שאתה נהג אמבולנס. אז גם הצבא, אני אומר, אם הצבא זה מצווה וזה מצווה, אז כמובן, כל מקרה לגופו, אז יש מקום לא לצום בצומות, יש מקום להתפלל ביחידות, יש מקום להתפלל לפני הנץ. סוכה. כולנו רוצים לאכול ולשון בסוכה. אבל בצבא זה לא מתאפשר, כי אנחנו באימון, בפעילות, שמירה, לא יודע מה. לא תמיד יש סוכה, משתדלים. אפילו תמיד יש 4 אמנים, משתדלים. לא יודע, בסוכות הראשון, אבל סוכות השני זה יכול לקרות. אז אתה אומר, מה פתאום, וזה מה, בגלל שאני בצבא, אני לא אתן לעולם, וזה בחיים לא קרה לי שנתתי לעולם. אבל אתה עוסק במצווה, אתה לא משחק. אתה עכשיו עוסק במצווה, יש לנו כלל, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אז ברור, אם אפשר גם, וזה אין בעיה, אפשר גם לטעול עולב וגם להיות בצבא. אבל יש מצבי קצה שזה לא קורה. הערבה התייבשה לגמרי, לא השיגו לנו ערבות מהלך החג. הלכה עומד שאם הערבה לגמרי יבשה, אין אפשר לברך על 3 מינים מתוך 4. אין לי הושענות בושן הרבה, כי לא יודע מה קרה. או כמו שאמרתי, אין לי יין לקידוש או להבדלה, אני עכשיו עושה על חמר מדינה. אם אני עושה מצווה, אני לא מתוסכל מזה. אם אני אניח תפילין בצהריים, כי מהבוקר, מ-4 לפנות בוקר, עד 12 בצהריים הייתי במערב, וזה קורה. אז מתי נתפלל שחרית? עכשיו תוך כדי מערב אני אנסה ככה, אנחנו נלמד את זה. ב-12 אחרי זמן תפילה, נתפלל מנחה, אפילו לא בטוח שצריך פעמיים, נניח תפילין ב-4 כשאני אגיע לבסיס, אני לא יודע מה. בסדר, מצווה, זה קרה לי לא פעם ולא פעמיים. אני יודע שאני עושה מצווה, לא צריך להיות מתוסכל מזה שצבא הורס לי את הלימוד תורה. כולנו רוצים, גם על זה נדבר, כולנו רוצים לקבוע עתים לתורה לפחות, ללמוד משהו ביום, משהו בלילה. ואתה עכשיו בפעילות אינטנסיבית, כמעט לא הצלחת לפתוח ספר, אתה אומר, מה זה, אני מאוד קשור לתורה, וחשוב לי ללמוד משנה ימית והלכה ימית, ובאמת זה חשוב, ברמב"ם ימי, ולרוב זה מתאפשר, אבל קורה שלא. כך מקרה קצה לנו, בישיבת תלמיד שהלך לשייטת, טוב, זה באמת, הוא אמר לי שהוא לפעמים יומיים בתוך ספינת סירת גומי בים, ככה, יומיים. וזה קצת אוכל, קצת שתייה. אין תפילין, אין תפילין, אין כלום. הוא אמר לי, זה משגע אותו, אמרתי לו, תתפלל מה שאתה יכול, מה שאתה זוכר. יש תפילה קצרה, תפילת אבינו, כשזה מתאפשר, ואתה עושה מצווה. כי הבן אדם הזה לא יתאמן להיות יומיים בים, כשיצטרכו אותו, לא ידע לעשות את זה. אז בסדר, מצווה, אתה לא משחק. רופא בחדר ניתוח, ניתוח חירום, יצא שם, כמו שמעתי, מ-4 בבוקר עד 12 בצהריים. והוא חשוב לו כל יום בצדק, תפילה, תשחרית, במניין. אבל הוא מבין שעכשיו בניתוח, אני מציל חיים. אותו נהג אמבולנס, אז במשמרת שלו, הוא כנראה לא יתפלל עד שהוא יסיים אותה. אתה צריך לסדר שאלי משמרת שלו תפריע לתפילות, אבל... אז זה העיקרון החשוב. אנחנו הולכים לצבא לקיים מצווה, שתי מצוות, להיות שותפים בתקומת עם ישראל, להיות אנשים כלליים. אנחנו עושים את זה בשמחה ובטוב. אין שום סיבה שאנחנו נוותר על מצוות ולימוד תורה וכו', באמת שלא, אבל יש מצבים שזה לא מסתדר, אז אנחנו, אחרי שהגיעים למסקנה שאנחנו נתפלל לפני הנץ, אחרי הנץ, לא נשב בסוכה, תפילה קצרה, כן מניין, לא מניין, אנחנו עושים את זה בהבנה, בשמחה, כי אנחנו עושים את רצון הבורא בסוף. אני מתפלל בשביל הקדוש ברוך הוא, אני משרת בצבא בשביל עם ישראל ובשביל הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה מאוד מאוד חשוב לי שתדעו, כי זה דבר שהוא... יכול להיות נוגע לא כל במוטיבציה. אנחנו כולנו, כמו שמעתי, מגיעים לבקום, מתרגשים, שמחים, אבל יגידו לך כבר שיש מין שחיקה כזאת. עם הזמן, אתה כבר לא כולך זוכר את הישיבה, שבשביל אמרו לך, תקווה הייתם לתורה, ותפילות במניין, ודיבור נקי וכו'. תחילים טיפה להישחק, אז תזכו מה שדיברנו עכשיו. אתם תקראו ותלמדו על זה. כל רגע ורגע שאני מצווה, אני מקיים מצווה, אני עושה את רצון הבורא, גם יצא ממצבים לא הכי... אתן לכם דוגמה מעצמי. אני השתחלתי יחסית לגיל מבוגר, מגיל 47, והייתי רב חטיבה, הייתי בשריון, כזה אמרתי הרבנות הצבאית, היינו עושים תרגילי חטיבה יומיים שלושה, יש מן הגמש פיקודי כזה, לא משנה, אתה יושב עם הקסדה, עם הג'נטקס, יש לך פה קשר באוזניים, וזה קודם כל קשר פנים, שומעים את כל ה-11 אנשים שהיינו באותו נגמש, וגם קשר חוץ. עכשיו, לא כולם שם למדו בישיבות. אני הייתי במקרה עם אקדמיים, רופא, כל מיני כאלה, ושאתה נוסע יומיים, שלושה, מדברים, הרבה שטויות. שטויות במקרה הטוב, ניבולי פה ובדיחות מגילות במקרה הרע, ואני... מה זה? מה אני אבוא עזרי? אני לא יכול להוריד את הקסדה, כי... אז זה לא קל, אז כל זמן אני אומר בליבי, זה לא, וזה לא, ולשון הרע, זה לא, ולא, 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 אבל זה לא קל. שאני אומר, מה אני עושה פה, אלא? לא מתאים לי, קחו, אני הולך... אני מתנדב, התנדבתי, היה לי כבר 6 ילדים, ועברתי את הגיל, התנדבתי להיות בצבא. זאת אומרת, מה אני מתנדב? אין לי תפילה במניין, יש דיבורים מגילים, היה שלב שכבר הביאו בנות ליחידה שלי, זה בכלל זה הנושא שלא הפסיקו לדבר עליו. זה רק התחיל הבנות בצבא. מה אני אעשה פה? ואז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו חיילים, שיהיו צבא, ואני חושב שגם תרמתי בנוכחות שלי, כי בכל זאת רב בתוך חברה כזאת, חילוני זה חשוב, תפילות, כשרות, דבר עם האנשים, המון המון שיחות היה לי והרבה דברים. אז אתה אומר, עם כל הקושי, באמת זה קשה, זה היה לי ממש עינוי. לשמוע את הדברים האלה באוזניים, הורדתי ווליום, מה לא עשיתי, אבל... אתה חייב להיות עם הכובע על האוזניים, וזה מותקן, זה אי אפשר, אתה גם לא יכול להיות לא בקשר, זה הוראות בטיחות, אם קורה משהו, אתה צריך לדעת. אז אם לא הייתי עושה מצווה, אז תעזבו אותי, הולך, שלום, להתראות. אבל אתה עושה מצווה, אז אתה מוכן להתמודד, לא כאן, כמו שאמרתי, אין סיבה בעצם לוותר על שום דבר, אבל זה קורה, דברים האלה קורים, אנחנו... בסוף בסוף שמחים לעשות את רצון בורנו. טוב, זו הקדמה. אז כמו שמעתי, בפעם הבאות יהיה לכם פה קלסרים. אנחנו נתחיל לדבר על השבת, כשרות, עירובין, גם נושאים כלליים, צומות, פסח. אתם לא תהיו פסח זה בצבא, אתם תהיו פסח הבא. תפילות, הבדלה, קידוש, עירוב. בעזרת השם נתקדם. שם כוח.